רדיו האינטרנטית
הגדולה. רדיו סול סי.או.איי.אל. הרדיו של ישראל.
בין הידיים עוד לא בניתי כפר.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול co.il, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
רוצים לבנות תיק השקעות בשוק ההון, אבל חוששים, לא יודעים מאיפה להתחיל? הרשמו עכשיו לקורס תיק השקעות בקליק. קורס ממוקד של 6 מפגשים בלבד, וקבלו את כל הידע כיצד לבנות תיק השקעות אישי בשוק ההון, בצורה הדרגתית, בטוחה, קלה ופשוטה. חפשו אורלי יונאי או ענבר ראם באינסטגרם, והתחילו לייצר נכס כלכלי עוד השנה. הלינק לקורס נמצא בביו. אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, רגע אחרי שאתה מוזיק, צהריים טובים, צהריים שובחים, הבלוק פרלמנט הנדלן, קרן, מה קורה?
וואלה, טוב, מה קורה?
סביר, 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 וואו, 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 טלפון שלך לא על השטק, וואי, וואי, וואי. טוב, נגיד בינתיים צהריים טובים לגלית, מה קורה גלית?
צהריים טובים, תודה רבה. לאירוח.
באשקלון היא הגיעה אלינו, נכון?
שמע, היום זה תוכנית מיוחדת. נכון, כל תוכנית היא מיוחדת, אבל שאני אתן את הפרומו?
בטח, את חייבת לתת את הפרומו, נכון.
אז היום, בפרויקט מטפחי העיר, היום אנחנו, מה שנקרא, אשקלון על המפה. וכמה יש לדבר על אשקלון, נראה לי מלא. ומטווחת העיר היא גלית קלמן, שעברה כברת דרך. קודם כל התחילה את הקריירה שלה בארצות הברית בכלל, עם עסק מקביל לנושא של ענף הנדלן, והעולם הזה ריתק אותה, והיא באמת עשתה שם עבודה מדהימה, ואז החליטה עם המשפחה לעשות עלייה לארץ, והצטרפה לרשת מובילה, למדה את כל הנושא של התיווך עוד מאז, אבל אתה יודע, בארץ...
היא עשתה את ההתאמה לישראל.
בדיוק, שזה שמיים בארץ.
ולאצ'קלון בכלל.
בדיוק. ואז, אתה יודע, פרסה כנפיים ופתחה משרד משלה, עם שלושה סוכנים. השם שלה אפשר להגיד שבאמת הולך לפניה. והשיא של העסק, שזה הוואו פה, התחיל בשבעה באוקטובר. כאילו שזה...
בשמיני, כי בשביעי בשביעי זה היה שבת, לא עובדים.
כן, אז השיא כאילו פשוט, מה שנקרא, התעצם בשמיני.
זה מוזר מה שאת אומרת. כי אני יודע שהרבה משרדים נעצרו בשמיני לאוקטובר במרכז, ואת דברת על אשקלון שהיא עיר שספגה וסופגת.
אז שהיא תספר את כל התהליך מאחורי הקלעים ומה שהיא עברה.
נראה לי את סיפרת הכל, נעבור למוזיקה וזהו. טוב, תודה שבאת.
באתי להגיד, היא סיכמה את זה מאוד יפה.
כן, אז באמת משהו מיוחד ו... נתחיל לתת לה את הבמה, שקודם כל שתסביר קצת, שנכיר קצת את גלית, אבל נשים קצת איזה מוזיקה. מה אתה מומחה?
מה, את רוצה מוזיקה כבר?
לא יודעת, אנחנו אחרי שבועות, שרגע נתקלם שנייה.
טוב, רגע, את יודעת מה? היה לי, טוב, יאללה, נו, בוא. שיר לשבועות.
יאללה.
לא יודע, לא בדיוק שבועות, אבל יאללה, בסדר שיהיה.
יאללה.
פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות, עכשיו ברדיו סול.
סהריים טובים, קרן שר החיות באולפן, אופר לוין, וצהריים טובים, גלית קלמן.
צהריים טובים.
מה קורה?
מעולה.
אז קרן נתנה לך פתיח מאוד מאוד מסכם.
יותר טוב ממה שאני יכולתי להסביר, כן?
אני עוצר רק שתדעו, אני עוצר את הציניות שלי ברמה, אני אוחז בשולחן עם הציניות שלי.
אוקיי, זה הציניקן הכי גדול בארץ.
כן, כן, כן. קצת את המיקרופון למעלה, קצת את הזווית, לא, את הזווית, למעלה קצת יותר, כן, בדיוק, כן, כן, ואז.
אוקיי.
טוב, עכשיו בואי ספר לנו את האמת.
היא אמרה את האמת. יש לי נטייה ל... לקחת סיכונים, או לראות הזדמנויות כשיש משברים, אבל זה היה משבר מאוד
רגע,
קשה.
רגע, את במבטא שלך את ישראלית, שירדת לארצות הברית?
לא. נולדתי בארצות הברית, ועליתי בתור ילדה לארץ, וחזרתי לארצות הברית בת 20. ונשארתי שם 12 שנים.
ישראלית, היית ישראלית.
נולדתי פה, אבל נולדתי, כאילו, הייתי עם מסע, עם דוברת...
רוב החיים, כן.
I speak English.
לא, מצוין, זה נהדר.
יש לי, אני יכולה לעבור למבטא אמריקאי, ואתה לא...
בשנייה, כן, לא תשיג
לב. אתה לא תחשוב שאני ישראלית.
לא, לא, אני אומר.
כן, אבל יש לי.
יש לך מבטא ישראלי, כלומר, זה לא... כן,
אני יכולה להשתלב בשתי התרבויות, בקלות, אני מכירה...
ואז בגיל 20 אמרת, אני חוזרת ל...
אחרי צבא, חזרתי לארצות הברית ללמוד. הכרתי את ה... עכשיו הוא גרוש שלי, אבל הכרתי את בעלי שם בזמנו. התחתנו, הבאנו 4 ילדים, ועלינו ב-2016 חזרה.
אוקיי, לפני כמעט עשור.
8 שנים, כן.
ואז?
אולי קצת הקדמה לפני, כאילו, על כל ה... מה שעברת שם? איך התחלת קצת משם?
האמת היא ש... יש לי חברה שפשוט אמר לי, גלית, את... תמיד הייתי במחירות, פשוט לא הייתי... מודעת לזה שיכולה לעשות הרבה יותר. וחיפשתי את עצמי קצת. ותמיד ריתק אותי הנדלן, אבל תמיד היה כזה תוכנית מגירה, לא נתתי איזה יותר
חשיבות. במה עסקת שם בארצות הברית לפני הנדלן?
הייתי מורה בבית ספר יסודי, סליחה, בגן חובה, להכנה לכיתה א', וככה תוך כדי שלמדתי...
מורה, את קולטת מורה.
את זה את לא ידעת.
לא ידעתי.
קרן, אני מבקש, פעם באה תחקיר כמו שצריך.
הפתעתי אותה.
באמת הפתעתי אותי, מורה.
זה כאילו ממש התחילת הדרך, תוך כדי לימודים בקולג', החלפתי כמה פעמים תוכניות לימוד, פעם אחת חשבתי שאני באמת אמשיך עם ההוראה, וזה לא באמת ישב אצלי, אחרי זה חשבתי שאני הולכת למשפטים, גם זה לא ישב. וחברה שלי אמרה לי, גלית, את טובה במחירות, למה את לא הולכת לכיוון הריל אסטייט? ונלחמתי בזה טיפה.
חברה ישראלית או חברה אמריקאית? סליחה שאני שואל.
גם ישראלית-אמריקאית. היא אמרה לי, חבל שאת לא זה. ואז התחלתי ללמוד, ואז באמת זה ישב לי בראש. אמרתי, יאללה, אני אלך.
איפה בארצות הברית?
בלוס אנג'לס. התחלתי ללמוד, ובמקביל הצטרפתי לחברה שהיא מתעסקת בייעוץ השקעות, שחלק מזה זה נדלן, והשקעות אחרות, אבל תמיד, תמיד הייתי לצד הנדלן.
מעניין אותי, כי אנחנו שומעים על הרבה מתווכים שהגיעו לארץ, שהתחילו את עולם הקריירה הנדלניסטית שלהם בארצות הברית. וזה נראה לי כאילו, כמו פעם דיברו על זה שכל הישראלים שם הם עוסקים בהובלות, פתאום נראה לי שכל הישראלים בארצות הברית עוסקים בנדלן.
להיכנס לענף הנדלן בארצות הברית הוא לא פשוט. הוא מאוד קשה כדי להיכנס. אתה עובר לא מעט מבחנים, ויש חוקים אחרים לגמרי. אתה לא יכול, אתה לא יכול להתגמש בדרך עבודה שלך שם.
אתה לא יכול לבוא למשרד נדלן כמו פה בארץ, ולהגיד, שמור, בוא נתחיל לעבוד.
לא, לא. אתה צריך קודם כל לעבור 5 מבחנים, 4 מבחנים, שאתה קודם כל עומד, אתה ניגש לקורסים. פרונטלי או אונליין, אני עשיתי אונליין, ואז אחרי שאתה משלים ואתה מקבל תעודות, השלמה של 4 מבחנים, אז המבחן המדיני החמישי הוא הסופי והמכריע שהוא מאוד קשה לעבור אותו.
שמעת את המבחן המדיני. פה בארץ המבחן היחיד זה מבחן של, משרד המשפטים, נכון?
נכון, נכון.
של, אם אני לא טועה, גם עם חומר פתוח.
נכון.
ו...
הרף כניסה הוא נמוך.
הרף כניסה... לא, אני
אפשר לקרוא לזה רף אפילו.
לא, שמי, את יודעת מה? במרבית המקצועות, אנשים לומדים את המקצוע, ואז נכנסים לעשות סטאז' כלשהו.
נכון.
שמי, לכי, בוא נלך לבית קפה, מרשת מוכרת בצבע שחור אדום, ואת רואה, יש לו רשום כאן מתלמד. הוא עשה איזשהו... אז זה, אני שהשתחלתי מהצבא, התחלתי לעבוד באופיס דיפו. אני חושב ש3 ימים ראשונים ישבתי באיזשהו חדר, והראו לי סרטים, כי באה מרשת ארצות הברית בזמנו, סרטים והדגמות והסברים, ומה עושים פה, ולמה ככה מרימים, וכל... ואחרי זה הייתי שום כמה שבועות עם מתלמד. פה בארץ מגיע עופר, לצורך העניין, נכנס למשרד של, לא משנה, משרד נדל"ן, שלום, אני...
של גלית קלמן.
של גלית קלמן, אומר לך, גלית, שמי, אני איש מכירות טוב, אני יודע למכור טוב, מה את אומרת, אולי אני אתחיל לעבוד אצלך במשרד? אני בכוונה לא אמרתי את השם, ואז כנראה אותו משרד יגיד לי, וואלה, אתה יודע למכור? בסדר, שמע, לא יעלה לך, אתה תרוויח רק אם אתה תמכור.
לא, אבל זה לא בדיוק ככה, גם פה זה לא בדיוק ככה. ככה זה נראה מהצד אולי.
ככה זה נראה מהצד, אני חייב להגיד.
זה לא, זה לא ככה בכלל.
אז לילי, אז תבערי לנו ככה, מה... איפה תהייתי?
אני אגיד לך, אתה לא צריך לדעת למכור. אתה צריך קודם כל לדעת מה אתה אמור למכור, מה המוצר, ואתה המוצר, לא הבית. ברגע שאתה מבין מי אתה, איך אתה משתלב עם אנשים, אתה גם לא חייב להיות קריזמטי, זה יתרון, כן? אבל זה משהו נרכש. בסופו של דבר אתה צריך רצון, התמדה, וראש פתוח לפיתוח אישי וללמידה. אם אתה בן אדם שחושב שיודע הכל, אתה לא תצליח.
לא, אבל אני...
אבל להיכנס למשרד, אנחנו לא מצפים שאתה תדע. אתה לא תדע, כי בסופו של דבר...
רגע, ובארצות הברית במבחנים, בארבעה מבחנים, פלוס המבחן הנוסף של המדינה, הם לא מלמדים אותך להיות, לדעת את הכל, הם לא מלמדים...
אז חכה, לא סיימתי.
סליחה.
שם, ברגע שאתה עובר את המבחן הסופי, מחייבים אותך להצטרף למשרד, אני יכולה לדבר רק על לוס אנג'לס, אני לא מכירה את החוקים, כי בכל 50 מדינות אתה צריך בכל מדינה הראשון אחר.
חוקים שונים, נכון.
כן, אז מחייבים אותך להצטרף למשרד, ולהתחיל ולעבוד בו לפחות מינימום 3 שנים. אתה לא יכול לפתוח משרד, ואם תרצה לפתוח משרד או זיכיון כלשהו, אתה עובר עוד מבחן כדי להיות בעל משרד.
יש תוכנית בדיסקאברי של נהגי מסעיות באירופה. זו תוכנית נחמדה, כי את רואה את ההתנהלות שלהם, ואת מגלה שיש שם שהוא נהגת מסעית, שהיא מספרת שעכשיו היא אחרי 3 שנים של התלמדות, עכשיו היא מקבלת את המסעית שלה. ואת אומרת, פה לוקחים את המסעית, עושים את הסיבובים, עושים איזשהו, לא יודע כמה ש... סיימו את ההתלמדות, מקבלים מפתחות, יאללה, נוסעים. נכון שאנחנו מדינה קטנה, ובסך הכל מדן ועד אילת, הנסיעה היא יום אחד או סוגרים את זה, ושם באירופה הם נוסעים לאורך כל היבשה, מיוון עד פורטוגל, אבל ההתייחסות למקצועות בעולם היא שונה.
כן, חד משמעית. יש להם ערך לאנשי מקצוע.
בגלל זה דרך אגב, סליחה שאני אומר, בארצות, בחול נקרא לזה, לא מזלזלים במנקה רחובות ובמלצר. לא מדבר על שאר המקצועות, שמאוד קל לזלזל בהם.
נכון, כי בסוף זה שירות לקוחות. וכשהלקוח מרוצה, הוא יחזור אליך. וזה מה שחשוב.
תקרבי קצת יותר, שתחזרי למיקרופון.
כל עבודה מכבדת את בעליה, לא... לא ממש מתורגם פה בארץ.
כן, אוקיי, בסדר, טוב. בוא, חזרנו לארץ. אז, הגעת לארצות הברית, עשית את כל הנושא הזה, החלטת שאת רוצה להתעסק בנדלן. כמה שנים התעסקת שם בנדלן?
האמת היא, זה היה שנה לפני שעליתי לפה, אבל זאת הייתה שנה של השתפשפות רצינית. זה לא היה משהו ש... כי בסופו של דבר אני לא יכולה לקבל כסף עד שאני לא עוברת את המבחן האחרון, ותוך כדי עבדתי גם בחברה הזאת, וגם התלוויתי לסוכני נדלן, שכל זה ללא תשלום. גם אם אני מביאה עסקה, הם לא יביאו לי את הכסף. כאילו, גם אם אני... אז זה היה שכר לימוד. פה עוד איכשהו מצליחים לעשות את זה ככה על שם מישהו, על שם בעל המשרד, אבל זה לא... שם אין דברים כאלה פשוט. אז ככה זה נתן לי איזושהי תשתית, הכנה לקראת מה שמחכה לי פה. רק כשהגעתי לכאן קיבלתי סתירה. כאילו, רצינית
למה,
מהענף.
מה קרה?
כי לא הרביצו לי באמת. אבל כשהגעתי לכאן הבנתי... החוקים וכל ההתנהלות הנדלנית היא לא דומה לשם בשום צורה.
כן.
אז הרגשתי שהלכתי לאיבוד בכל האינפורמציה הזאת, כי לעבוד עם אנשים אני יודעת, לגבות כסף אני יודעת, רק שאני צריכה עכשיו ללמוד ולהתמקצע על נכסים, על חוקים משפטיים גם, כי מתווך מקצועי כן צריך שיהיה לו ידע משפטי בסיסי לפחות, כדי לא להיכנס, לא להתחיל תהליך מחירה, ואז לגלות שאי אפשר למכור את הנכס. אז הייתי צריכה ללמוד את כל הדברים, את כל המושגים.
אני אומר ללקוחות שלי, אני לא יודע אם קרן סיפרה לך, אני מתעסק בייעוץ משכנתאות.
טוב לדעת.
ואני אומר ללקוחות שלי, שבדיוק לפני תחילת תהליך, לבקש מהמתווך נסח טאבו, או אישור זכויות, ותסריט בית משותף.
זה אמור להיות ברור אבל.
אז אני אגיד לך.
זה אמור להיות ברור למתווך.
ואז הוא אומר לי, אבל המתווך אין לו את זה, אז אני אומר לו, אם המתווך מתקמצן, סליחה שאני ככה אומר את זה.
על 15 שקל.
לא, על 17 שקלים נסח טאבו, ו35 שקלים על תסריט בית משותף, מתוך השכר טרחה שלו של 2%, כנראה שיש כאן בעיה. במתווך, לא בעניין, אבל...
כן, כן, יש בזה משהו. בסופו של דבר, זה פוגע במתווך, כשהוא לא, כי הוא מתחיל, התהליך מתחיל אצלו למעשה. אז כשהוא מתחיל, הוא עובד, הוא מפרסם, הוא מוציא כסף, והוא מגיע לסוף, סוף סוף מגיעים את זה לידי, סוגרים עסקה, מביאים את זה לידי עורכי דין, ומבינים שאין עסקה. לא חבל על כל הזמן הזה, אם ראית רק בודק שנייה, רק שנייה מוריד
נכון,
את הנסח.
נכון, מסתכל בנסח טאבו.
מסתכל מרשום על הבית, שתי שניות.
זה לגמרי כל הנושא של מקצועיות, כאילו, זה, אפילו אני לא חושבת שזה משהו שצריך ללמד אותך. כאילו, תוך כדי העבודה, מתווך רואה הרבה מאוד דברים מעבר, כאילו...
לא יכולה להאשים, אבל אתה מתווך. נגיד לך למה, כי לא לכולם יש את ההיגיון הזה ההתחלתי, למרות שזה נראה לנו נכון. מאוד מובן מאליו, כי נדלן זה, זה, זה מושג מאוד רחב. את נכנסת לזה, ואת נכנסת, את לפעמים נכנסת לשוק טיפה, מכל הגודל הזה, נכון. מכל הדבר
אבל
הזה.
אבל עדיין, תסתכלי, אני 13 שנה, וכל פעם אני מגלה גם דברים חדשים, אבל עדיין אני מצפה ממתווך. שנכנס ובא ומציג מוצר למחירה, תדע מי האבא ומי האמא שלו.
חד משמעית.
תראה שאני באמת המוכר
זה
שלך.
זה באמת האלף בית.
מי, אני הגעתי לעסקאות של לקוחות שלי, שכן, מסתבר שמי שמחר זה הבן, שמחר את הדירה של ההורים, ואין לו איפוי כוח בכלל נכון, לחתום נכון. בשם ההורים, וההורים נמצאים בשום בית אבות. נכון שהם קשירים וזה, אבל איפה ההגינות, איפה
נכון,
השיח?
נכון, נכון,
אני,
נכון.
אני אגיד לך, אני, שיש לי לקוחות, בדרך כלל בעולם המשכנתאות, יש לך שני זוגות, הרבה פעמים יש זוג אחד מבני הזוג הוא יותר דומיננטי. לא משנה, הצד השני, לפעמים אני חותמת איפה שאומרים לי, הכל בסדר, ואני מתעקש לעשות פחות פגישה ראשונה, להסביר על הכל. שלא ייווצר מצב, כי, על אותו דבר.
אגב, זה מה שאני עושה עם קונים. הרבה פעמים קונים, רוצים להתחיל לראות נכסים. שנייה, יש לך אישור עקרוני למשכנתה? לא, אבל יתנו לי. איך אתה מממן את העסקה? אוקיי, לא, אני צריך למכור בית. אז רגע, אם אני מראה לך עכשיו בית, ואתה אוהב אותו, אתה יכול לקנות אותו, אתה... לא, אני לא יכול. אז אני לא קמה מהכיסא בשבילו, אבל זה חלק מבירור צרכים.
נכון.
לשבת ולהתעמק. החמש דקות, העשר דקות האלה שאתה מתעקש קצת עם הלקוח, עם הקונה, אתה א', מרוויח יותר, כי בעצם הבית שלו למחירה, אז אוקיי, אז הפגישה שלנו צריכה להיות אחרת, בוא אני אלווה אותך.
אז בעצם
זה ההבדל בין מתווך למתווך מקצועי. פשוט.
דרך אגב, היא מרוויחה את הזמן, כי אם היא תתחיל לרוץ איתו ברחובות ולהראות אותה בתים, והכל טוב ויפה, פתאום נגיד, אני רוצה את הדירה הזאת, אבל נסתבר שאין לו בכלל את היכולת למכור.
בזבזתי המון זמן.
היא גם יכולה לשרוף את עצמה, למה? כי היא תלך למוכר, וואלה, יש איתנו עסקה, יש איש שמוכן לתת, ואז היא מגלה...
שאין בכלל את היכולת.
שאין לו את היכולת, היא שרפה את עצמה.
אני שמה עצמי צחוק.
בדיוק.
אני שמה עצמי צחוק. אז אני לא...
אז זה דברים כמו שבאמת לומדים תוך כדי הזמן, לא?
מי שמתמיד ומתעקש להצליח, עם הזמן הוא ילמד את זה, לא תהיה לו ברירה. אבל איזה כיף זה אם הוא בעצם דאג להכשיר את עצמו, ללכת לאיזשהו קורס ולוודא שהוא לומד את הדברים האלה מאוד.
ולהעביר את זה הלאה.
כי בסופו של דבר הוא לא מקבל... מסכורת. אף אחד לא משלם לו לפי שעה. זה הזמן שלו. אז במקום שאני אלך להראות נכסים לקונה שאין לו יכולת, כי לא התעמקתי בשיחה לוודא את זה, יכולתי להרוויח
ולעשות
עסקאות עם אנשים אחרים, להשקיע...
נזבי, לך את שבי בחוף הים. מה זה משנה?
לא, הכוונה, יכולתי בזמן הזה לעבוד עם לקוחות יותר בשלים, יותר עם יכולת קנייה, ובהמשך אני מרוויחה גם אותו.
נכון, נכון.
נכון, זה הדברים החשובים. חזרת לארץ.
כן.
כן, אנחנו כל פעם חוזרים לארץ, את שמה
לב? כן, לגמרי. את לא מבינה, כל תוכנית זה כאילו, באמת. זה קטע.
אוקיי, חזרת לארץ.
חזרתי.
וישר נכנס לתחום הנדלן?
לקח לי כמה חודשים.
למה דווקא חזרת לאשקלון, אני מבין? זה העיר...
נכון, האמת היא שלא תכננו להישאר באשקלון, זה הייתה אמורה להיות דריכת רגל, התכוונו לחפש, לגור בעצם איפשהו במרכז, כי הגרוש שלי הוא אמריקאי, דובר אנגלית, הילדים שלי אמריקאים, ורצינו אזור שהוא יותר, שיש בו יותר דוברי אנגלית.
זה או רענן או מודיעין, או ירושלים.
משהו, לא הייתי מתקרבת לירושלים, זה היה לי צפוף מדי, זה היה לי חנוק מדי, באתי מלוס אנג'לס, שהיא הרבה יותר מרווחת. כמו שאני עם ניו יורק, קשה לי עם ניו יורק, היא מאוד צפופה לי, אז לא הייתי רואה את עצמי גרה בצפיפות כזאת, אבל גם במרכז זה היה בראש, לא שפה לא צפוף, כן, אבל גיסי שכנע אותי, אמר לי, עד 12 שנים חיית בארצות הברית, הילדים לא מכירים את האחיינים שלהם, לא מכירים את הבני דודים שלהם, לא מכירים את הסבא וסבתא שלהם מספיק, כי לא היינו באים הרבה לביקורים. אז כאילו, עד שהגעת לפה, אז כאילו, את עוזבת אותנו? אז אז או שצערי, ותתני לאשקלון הזדמנות, או שאל תעלי בכלל, תבואי. צערי שם.
גיס נחמד מאוד.
כן, ואתה יודע מה? הקשבנו לו, נשארנו שנה, ולא שמנו לב שעברו מאז 8 שנים, אז ואני נהניתי מכל רגע. באמת, עם כל הקשיים, הכל נהניתי.
יפה.
אני מאוד אוהבת את
אשקלון. ונכנסתי ישר לתחום הנדלן באשקלון?
כן, נכנסתי, הצטרפתי לרשת, הצטרפתי לרימקס, והייתי איתם 5 שנים, יותר, סליחה, הייתי איזה 7 שנים ברימקס, הייתי בין 2 זכיינים, ומיציתי, והרגשתי שהגיע הזמן לפרוס כנפיים, התנדנתי טיפה עם זה, לעשות השינוי הזה, אבל הרגשתי ש...
אני חושב שהרשתות האלה בסוף נותנות איפשהו בית חם.
נכון.
והרבה פעמים הם... מעט מאוד הסוכנים שנשארים, הסוכנים המצליחים נקרא לזה, הם לא, הם יוצאים באיזשהו שלב, הם לא, מעט מאוד, תקני אותי, נשארים ברימקס באופן קבוע כבר.
אז אני אתקן אותך, יש לא מעט ותיקים מאוד, שהם גם, רימקס אולי יש לה כבר 28 שנים, אולי כבר 30 שנה.
4 שנים.
למשהו כזה.
כן, נכון, יש כאלה ממש.
ויש שם, יש שם סוכנים שהם שם 20 שנה, 25 שנה, יש. נכון.
אבל אלה עם הפלפל, אלה עם הפלפל, בוא נקרא לזה ככה, הם אומרים, אוקיי, אנחנו רוצים כבר לעשות לביתנו.
אבל הם לוקחים את זה בחשבון הרשות.
אולי יותר בראש יזמי.
כן.
בא לי לפרגן, אני יכול לפרגן?
בטח.
אבל זה לא קשור לאשקלון.
ברור.
תום ארוש, את מכירה?
בטח.
תום ארוש, אני מכיר אותו לפני 13 שנה בערך, עוד שנפגשתי שהוא עבד באותה רשת, ברחוב השלום, היה להם ישראל, את טל יצחק, בתור סוכן. לפני שבוע תום ארוש עשה אירוע.
ראיתי.
מטורף.
כל הכבוד.
הוזמנתי לשם בבית ציוני אמריקה, 400 איש של שיתופי פעולה שעובד איתם. ראיתי את אבא שלו, את אבא שלו אני מכיר. אני מכיר את אמרה 13 שנה כבר, רשבתי לו פייסבוק, איזה מדהים מהכברת דרך, והוא פתר, הוא פשוט אימפריה בן אדם הזה.
מדהים, באמת.
וזה באמת, אני מאחל...
זה כל כך כיף לראות את זה מהצד.
בדיוק, בדיוק. זה
תשתית מצוינת להפוך בעצם מסוכן לאיש עסקים שמוכר נדלן.
ממש, למותג.
ליזם. כי בסופו של דבר, אתה רוצה כל פעם לדחוף את עצמך לשלב הבא, ולא כי אתה לא שמח בחלקך, כי יש כל כך הרבה מה ללמוד כל הזמן, וכל כך הרבה כיוונים לאן להתפתח, אף פעם לא משעמם.
גם אנחנו מדינה, כמה שאנחנו מדינה קטנה, בגודל של לוס אנג'לס בערך, אז עדיין יש כאן הרבה יותר אפשרויות, ולא יעזור, אנחנו ישראלים שזה בוער בנו.
נכון.
אבל גם נגיד אשקלון, שנכנסת לאשקלון, ראית באשקלון כאילו עיר של הזדמנויות?
לא ישר. אני, היה לי איזשהו דאון בתקופה הזאת, שהסתכלתי, אני אומרת, רוב המטווחים היו גברים. ולא הכרתי כל כך, היו מעט מאוד נשים מטווחות, שהן גם עושות תיווך תוך כדי שהן מתעסקות בתחום אחר.
למה זאת הייתה דילמה? זה היה שיקול?
לא, הרגשתי שאני בסביבה, שלא ראיתי את האנשי מקצוע כמו שדמיינתי, כמו שאני מכירה מארצות הברית. והנראותי אחרת, קצת יותר עממית, לא קצת יותר, עממית, אוקיי? כן. עם חברים שלי, אני איתם, אני עושה איתם שיתוף הפעם, אני אוהבת אותם.
זה לא...
הכל, אבל הכל היה נראה לי כאילו פחות, פחות חד, פחות...
פשוט פחות.
פשוט פחות ממה שהתרגלתי. והרגשתי שהייתי בסביבה עם קצת אנרגיות נמוכות קצת, רק לסגור את החודש, לעשות את העסקה הזאת, לא בשביל באמת לגדול. אז הרגשתי ש... אין לי ממי לשאוב את האנרגיות של ההצלחה, כי בסופו של דבר את רוצה לסובב את עצמך סביב אנשי מקצוע שאת רוצה ללמוד מהם.
אז איך בכל זאת?
הרגשתי שהיה חסר לי. אז כשהצטרפתי למשרד, אז שם עוד איכשהו קיבלתי משהו, אבל עדיין זה לא הספיק לי, ואז הרגשתי קצת עבודה. כולם היו סחבקים, כולם היו חברים, אני הייתי בחורה מאמריקה שעדינה, לא יודעת איך להתנהל עם הישראלי, הלקוח הישראלי החריף, הפלפל, כי בסופו של דבר הוא לא רוצה תיווך, לא רוצה אותך, הוא בתחרות גם איתו וגם עם מתווכים אחרים, לראות איך את כובשת את אותו לקוח שירצה לעבוד איתך ולא עם מישהו אחר שנתן לו הבטחה שהוא יעבוד על הנכס ללא עמלת תיווך. כן. כל מיני כאלה. ואז מצאתי את עצמי שכאילו אני אומרת, רגע, איך אני, מה, אני צריכה כאילו לרדת ברמה שלי כדי לעלות איפשהו, ולא ידעתי איך להשתלב איתם. והייתי חייבת, ואני לא מדברת חלילה ממקום לא טוב, זה המציאות. כל אחד עובד כן, בדרך שלו. כן, להתאים
לקהל יד.
אמרתי, איך אני מתאימה את עצמי, איך אני עושה את זה. ואז סוג של, היה איזשהו מרצה, יותר נכון, הוא מלווה משרדי תיווך בארצות הברית, ומלווה סוכנים, מפתח אותם, והוא הגיע לארץ להרצאה, במקרה, קראו לו טרוויס רובינסון, מלוס אנג'לס במקרה, והלכתי לדבר איתו באופן אישי אחרי ההופעה, אמרתי לו שאני מארצות הברית, הכרתי אותו גם לפני, אבל לא באופן אישי, אבל ידעתי מזה, וסיפרתי לו, כאילו, על זה שאני מרגיש שבאתי לעיר, שאני מרגישה שאין בו מספיק מקצועיות, ואין לי כל כך ממי ללמוד, כי באתי מרף מאוד גבוה, ופתאום, כאילו, הייתי בדיכאון מזה, לא ידעתי מאיפה להתחיל. והוא אמר לי משפט כזה, הוא אמר לי, You're in the best place you could possibly be in. את במקום הכי טוב שאת יכולה להיות בו. כי אין לך תחרות, אין מישהי כמוך, אין מישהי שדומה לך, את במקום שאין בהם הרבה נשים, את יכולה להרים שם דגל. ואז הוא עשה לי סוויץ', הוא אמר לי, ההפך, את מדברת שפות, את במקום שעוד לא מיצה את עצמו, ואת יכולה בעצם להיות השגרירה שם. וכשהוא עשה לי את השיחה הזאת, זה הרים אותי, זה מאוד עזר לי. ואז מאותו רגע, מהרגע שעשיתי את הסוויץ', פשוט התחלתי לרוץ עם זה, ועשיתי המון טעויות בדרך.
זה רק מראה.
זה לא טעויות. שילמתי המון שכר לימוד.
המון שכר לימוד, המון אתגרים. בכיתי הרבה. אבל זה, בסופו של דבר, היה לי רצון. בגלל זה תמיד אני אומרת שמתווך, לא צריך כלום מעבר לרצון והתמדה, ופתוח ללמידה. כל השאר מגיע אחר כך. הכסף יגיע, הכל
שמה, ידיע. זה מדהים, כי בסוף אני אומרת, גם אם תהיה במדבר, שאין כלום, ופתאום אתה יכול ליצור יש מאין. כאילו, בזכות פשוט שינוי בתודעה.
זה המשפט שהוא אצלי במשרד. כן. כל בוקר אני מסתכלת לייצר יש מאין.
ממש, זה הגישה. זה כאילו, היא הייתה, בכתה, לא ידע איך, מה, כאילו, אני הכי זרה פה,
מה עשיתי פה, הייתי בלוס אנג'לס לפני רבע שעה.
גם לא היה לי כל כך למי לפנות, כי הזכן שהיה לי בזמנו, לא השני שהיה לי, אז בזמנו, לא ספר אותי כל כך. הוא כבר היה הרבה שנים ברימקס, ברגיל שסוכנים נכסים יוצאים, לא כל כך התייחס אליי. בסדר, הוא היה סבבה, אבל לא, 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 אולי היה נגיש בו, נגיד, לבוא אליו עם הקשיים שלי. אז פשוט הייתי צריכה לבלוע את הרוק ולהתמודד. התחלתי להתקשר למשרדי תיווך בכל הארץ. והתחלתי לחבור לסוכנים אחרים. סוכנות, אמהות, לראות איך הם עושות את זה. התחלתי לבקר במשרדי תיווך כדי לראות איך הם עובדים. הייתי צריכה לעזוב את אשקלון פיזית פעם בכמה זמן, כדי ללכת ולצבור אנרגיות ולחזור לעיר שלי עם כוחות מחודשים.
ואז פתחת את המשרד שלך?
אחרי כמה שנים טובות.
אחרי כמה, בוא נקפוץ, אני כבר במתח.
אחרי חמש שנים טובות של השתפשפות, של שליטה, של ידע, של התפתחות, של הכל. הרגשתי באיזשהו שלב, כן. התגרשתי בשנים האלה גם, אז כל השינויים האלה בחיים שלי הביאו אותי למצב ש... בונה, אני כבר לא מייצרת. אני מצאתי את עצמי במקום שאני כבר לא כזה עושה עסקאות, לא כזה בא לי לבוא למשרד, וחשבתי, מה, נמאס לי מנדלן? ירד לי מנדלן? מה יש לי? למה אין לי את הדרייב הזה? איפה כל הפאשן הזה שהיה לי? התשוקה הזאת למקצוע. ואז זה נהיה הרגל. קם בבוקר, הולכת למשרד, כאילו אני שכירה. ולא ידעתי על מה זה יושב. ואז כאילו במקרה בשבועות שעבר, הייתי בים, הילדים שלי לא היו איתי בחג, שבתי בים, אמרתי לעצמי, נראה לי את צריכה להשלים עם העובדה שאת צריכה שינוי, ונראה לי שאת צריכה לצאת לעצמאות. וברגע שהשלמתי עם העובדה הזאת וקיבלתי את ההחלטה, אז ממש באוגוסט האחרון, מה זה אוגוסט? כאילו כבר כמעט לפני שנה, לפני החגים, עזבתי סופית מהרשת, את הרשת, ואמרתי, אוקיי, נעבור את החגים.
בזמן הזה גם כן הצלחת להתפרנס בסדר, נכון?
כן, עשיתי עסקאות, לא לא בכמויות או ברצף ובתדירות שאני יודעת, כי הרגשתי שיש איזשהו מחסום אצלי. היה לי איזשהו מחסום שעצר אותי עצר לי את החשק, את זה, וגם ברמה האישית, כי בסופו של דבר אי אפשר להפריד את העבודה הזאת מהחיים האישיים באמת, כי זה איתך כל הזמן.
משהו גרר אותך, החזיק לך את הרגל למטה, עשית כן עסקאות, אבל לא ממש את הפוטנציאל, כמו שכל
עובר אומר. נכון, זה היה סוג של רק בשביל לשרוד, זה לא היה כמו שאני מכירה את עצמי, כמו היכולות שלי.
נשמע גם שמתוך כאוס, את צומחת הכי חזק.
יש לי נטייה כזאת, אני לא יודעת למה, לא יודעת איך, אבל כשיש לי לחץ, או דברים מתחילים, או הפתעות.
אז זה יותר מהר.
משום, זה גם, באופן כללי, בעסקים, את חייבת להמציא את עצמך מחדש כל הזמן. וחשוב, גם בחיים באופן כללי, להסתכל על החצי הכוס המלאה תמיד. איך את, אוקיי, עכשיו את באיזשהו משבר, איך יוצאים מזה?
חצי הכוס הריקה להסתכל. המלאה היא כבר מלאה. תראה איך את לוקחת חצי כוס אמריקה וממלא אותה.
לא שמתי לב, יפה.
טוב, זה משפט נראה לי שכן התחיל להשתמש בו.
זה לא שלי דרך אגב. שחר פרסום. הוא אמר את זה פעם, באחת ההופעות, הוא אומר, סתכלו על החצי כוס הריקה.
איך למלא אותה, יפה?
יפה, לא חשבתי על זה, יפה. אז לייצר יש מאין זה משפט שהוא חרוט אצלי בנשמה, בראש, זה לא משבר היחידי שלנו, המלחמה הזאת, היה לנו גם את הקורונה, כשלא ידענו איך להתנהל איתה, אז עשינו איזושהי מחתרת, של איך אנחנו בכל זאת מצליחים להראות נכסים, כשאסור לצאת מהבית בכלל, אז מבחינתי זה אתגר, אני נהנית מזה, אני בן אדם תחרותי בטבע שלי, עם עצמי, כן, אני מתחרה עם עצמי, כל הזמן לראות איך אני שוברת שיאים חדשים, אבל יש לי בעיה אחת עיקרית, שאני אימפולסיבית, ולא תמיד אני לוקחת דקה שנייה לחשוב, ולפעמים אני נופלת על הפרצוף, וחזק. אז כן צריך לחשוב לפני.
לעצור, לנשום 10 שניות, ואז לפעול.
ולתכנן, ולא רק ללכת לעצור, לעשות ולרוץ בלי לחשוב.
זה נשמע שאת כבר אחרי זה, שכבר למדת את זה.
אז סיימנו.
אני עדיין לפעמים יש לי קטעים.
אנחנו באוגוסט, הלכת, עזבת, פתחת משרד משלך.
עוד לא פתחתי משרד פיזית, אבל כבר
התחלת.
התחלתי כבר
השם גלית קלמן התחיל לעבוד.
נכון, הוצאתי פרסום בקרוב. הוצאתי פרסום עם מיתוג חדש, עם לוגו, עם הכל, עם תמונות תדמית, עם הכל ש לקראת בראש השנה, ממש לפני החג בראש השנה, שבקרוב הגיע משרד תיווך, ואז מלחמה.
ואז הגיע בקרוב של המלחמה. לא בקרוב, אבל כן.
הגיע המלחמה, ו לא ידענו איך אנחנו הולכים קודם כל להתפרנס, איך הולכים לאן, איך אנחנו הולכים לשרוד את הזמן הזה, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה הולך להיות.
שצריך לזכור, אנחנו מדברים על אשקלון שהיא בקו של דקה, נכון, פחות, חצי דקה, כמה זמן יש לכם?
ממש, אנחנו 20 קילומטר מעזה, וקמנו בבוקר לאזעקות.
אתה שומע את המלחמה באשקלון? אתה מבין את הכוונה?
שומעים את הפעילות הצבאית.
כאילו, אני נגיד, אחותי גרה באשקלון, אנחנו מתארחים שם הרבה, וכאילו, אתה שומע את ה
את שומעת תנועת מסוקים, מטוסים.
זה כאילו אתה שם, ואתה בשידור חי עם המלחמה. כאילו, זה לא כמו המרכז, אתה שומע דרך החדשות או משהו כזה.
ודרך אגב, אני תושב כפר סבא, והמרחק ביני לבין קלקיליה הוא 4 קילומטר. יותר גרוע מעזה. אנשים מאוד לא הבינו.
ולפעמים כאילו שחום שאתה מרחקים האלה.
כן, גם פה דרך אגב, המרחק פתח תקווה
אנחנו נראה קטנה בסוף, אז כן. הכל קרוב. בסופו של דבר, אנחנו התרגלנו לישון עם רעשים, רעשי רקע של בומים, אז כשיש לי לילה שקט ואני לא שומעת, זה קצת מוזר לי.
מוזר.
שאין איזה מסוק ברקע.
תשמע, אני יליד קריית מוצקין, ואני המון בתקופת מלחמת לבנון הראשונה, אני זוכר לילות לבנים של מסוקים, של כל הדברים שעוברים לכיוון רמב״ם. או מה שזה לא יהיה. טוב, התחילה המלחמה, אשקלון מושבתת לשום שבועיים, נכון, לדעתי?
כן.
אפילו יותר?
יותר, אבל בזמן הזה של פאניקה ושל לחץ, שלא ידענו איך להתנהל, אני התחלתי באוטומט אצלי, אוקיי, להתחיל לחשוב איך איך שומרים על איזושהי שגרה, א' לילדים, וגם בשבילי, לראות איך מגלים גם רגישות למצב, וגם איך אני שורדת, כי בסופו של דבר לי אין מזכורת שנכנסת. אני חייבת לראות איך אני מייצרת יש מאין, וכל העבודה שלי היא בעיקר פרסומית. איך אני יוצאת בעצם לפרסומים, איך אני מושכת עכשיו קהל ומשקיעים, חוץ מהרשימות שכבר הקיימים שיש לי, בתקופה הזאת, מבלי להיראות מגעילה ואינטרסנטית, שאני, כאילו, איך את בכלל חושבת על לעבוד בזמן הזה, שאת בעצמך באשקלון, כאילו, מה נראה לך? התחלתי לדבר עם עצמי ולחשוב על מה יגידו, מה, איך אני אראה, איך אני אצטייר, כמישהי שיקרה, שלא מעניין אותה, מעניין אותה רק כסף.
רק למכור, כן.
אבל זה לא היה מהמקום הזה, זה היה ממקום של, קודם כל שליחות. עבודה שלנו כמתווכים, זה עבודה שליחות. מי שבאמת לוקח את העבודה שלו ולא רואה את הלקוח רק כמספר, אלא איך הוא באמת עוזר לו, אז זה מביא אותך, ההשקפה היא שונה לחלוטין, והפעילות שאתה עושה היא משתנה גם. איך אתה מתייחס לאנשים?
אני בראייה שלי, מרבית אנשי הנדלן מתעסקים בשליחות. נכון שאנחנו מרוויחים מזה כסף, אבל גם הייטקיסט מרוויח כסף, והרבה נכון. יותר מאיתנו. נכון. אבל בסוף התפקיד של כולנו, לעזור לאנשים להגיע ליעד שלהם. נכון. אם זה עורכי דין, אם זה משווקי נדלן, מתווכים, סטטים, לא משנה, מה שזה לא יהיה. זה התפקיד. גם קרן שהיא בנדלן, התפקיד שלה, לעזור לאנשים פה.
נכון, שליחות לחלוטין. אז באותו, כשנפלו לי, באותו רגע, נפלו לי כמה סימונים. אמרתי, אוקיי, יש פה מבוגרים ללא ממדים. יש פה
מה משפחות... אחוז באשקלון ללא ממדים?
אני, אין לי אינדיקציה לאחוזים, אבל יש לא מעט. כי בסופו של דבר, יש לנו את העולים שמרוויחים, יש את המבוגרים שמרוויחים מעט מאוד כסף.
אני דיברתי עם זוג לפני חודשיים, שלושה, מאשקלון, מבוגרים, מבוגרים. אזור ה-60, אולי קצת יותר, אין להם ממדים. הם חיים בבית, בלי ממד.
יש הרבה אנשים שחיים בלי ממדים, אבל באשקלון זה מצרך שהוא באמת היה חיוני, ולא היו מספיק מיגוניות. בסדר, תקלה של העירייה, אבל בסופו של דבר...
לא, זה תקלה, זה לא של העירייה, סליחה, זה תקלה של המדינה פלוס העירייה.
נכון.
ש-20 שנה אנחנו, אתם, נכון, סליחה, נכון. סופגים מדי פעם נכון. מכות, ואין ממדים מספיק, ואין מיגוניות מספיק.
נכון.
אני חושבת שבכלל לא יודעת, השאלה כמה ממדים היא לא... זה כאילו... עיר כמו אשקלון חייבת הרבה מיגוניות, כאילו כל איזה, כל, לא יודעת,
אז זה לא מיגוניות, אבל קחי את המשפחה.
אבל זה לא יעזור, כי אם הזוג המבוגר שחי על ביטוח לאומי, לא מסוגל לרדת במדרגות בבניין הלא מעלית, ולהספיק להגיע למיגונית, זה לא יעזור.
דרך אגב, את לא חייבת הזוג המבוגר, מספיק שיש לך משפחה עם שלושה ילדים, באמצע הלילה, לרדת למיגונית או למקלט, זה לא ריאלי.
או חלילה ילד נכה, או יש כל כך הרבה סיפורים שיש לי מהזמן
עכשיו,
הזה.
עכשיו, אבל האבסורד בכל הסיפור הזה, ואני חייב להגיד, האבסורד שאנחנו נקה על עצמנו, אנחנו נקה על זה, כי אם מחר פתאום בוקר באורך נס יש שקט, שלווה, כולנו חזרנו, נשכח מאותו זוג מבוגר, או אותו בחור נכה שגר בקומה שלישית ולא יוצא מהבית. סבי, עוד השרון, אני מכיר, לא, אני אישית מכיר, בחורה, מבוגרת, נכה, בכפר סבא, שבוע, קומה ראשונה, לא, לא, יש ממד, אבל, שלא מסוגל לצאת מהבית, לא יצא מהבית 5 שנים, רופאים מגיעים אליה, הכל מגיעים אליה. אין לה ממד, מחר יש הזקה, יש טילים
בתור. לעצור, יש המון אנשים
עכשיו, כאלה. אבל כולם מכירים את זה. אז לא, עכשיו מכירים את כל. היינו ברעננה, הוא יודע איזה בתים יש ממדים ואיזה אין ממדים. איזה יש מקלטים ואיזה אין מקלטים. הוא אמרנו 50% אין להם ממדים. נכון ש-60% יש להם מיגונים ומקלטים, אבל עדיין 50%, הם יודעים, העיריות יודעות.
נכון.
כל בניין ובניין. הם מוצאים להם חיובי ארנונה, הם יודעים אם יש ממד כן או לא.
אז אני אספר לך, אז כמתווכים, לקחנו את ההזדמנות הזאת, ובעצם קודם כל ניצלנו את היכולות שלנו, בזה שיצרנו קשר עם בעלי נכסים שקנו מהמחיר למשתכן.
רגע, פה את מספרת מהשמיני לאוקטובר, מה קרה. זה חשוב שכאילו תראה מה... מה קרה פה? מי פה? זה מאוד מעניין.
בסופו של דבר, היינו צריכים לעזור לאנשים. מעבר לזה שיש אנשים שהכינו סנדוויץ'ים לחיילים וכל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר היו משפחות, גם מסדרות, שנהרסו להם הבתים, שלא היה להם לאן לברוח, לא היה להם איפה להתארח. אז מי שיכל להארח אצלו בבית, יארח למי שהייתה דירה ריקה, נתן את הדירה ללא עלות, ללא תשלום, עד שהדברים איכשהו התאזנו. אז אנשים תרמו מקררים ומזרונים וכאלה. אני הרמתי טלפונים לבעלי נכסים שהם לקוחות שלי, שהדירות האלה בשכונת עיר היין, אני גרה בשכונה הזאת, שכונה חדשה, בצפון אשקלון,
שפשוט
נתנו את הדירות שלהם ללא תשלום.
וואו.
ואיך הם היו מגיעים לאנשים האלה? זה לא שיש שלטים על הבניינים האלה, הם רק קיבלו את הדירות האלה, עוד לא מאוכלסות. לנו יש את הרשימות האלה. אז כל מתווך, אחר כך שלאט לאט המתווכים התחילו להתעורר מהפחד הזה, והבינו שצריך לעשות משהו שכולם צריכים להתאגד.
את מדברת על מתווכים בתוך אשקלון, לא רק השלושה שאת עובדת איתם במשרד.
לא, אשקלון, אשקלון, אשקלון. הם עוד לא הצטרפו אליי אותם שלוש סוכנים. עוד לא היה לי סוכנים, עוד לא היו לי סוכנים. אז הרמנו את הכפפה והתחלנו לעזור. אבל צעד אחד לפני, אני הוצאתי פוסט בפייסבוק, כי פנתה אליי אישה מבוגרת שלפני שנה כבר שקלה למכור את הנכס שלה, ועכשיו זה היה כאילו סופית שהיה לה מקרה מאוד קרוב, שכמעט, שנפלתי בבניין ליד הבניין שלה, והיא קיבלה את כל הרסיסים לתוך הבית שלה, היא כמעט, כמעט, כאילו נפגעה מהרסיסים, היא אישה ממש מבוגרת, קמה בדיוק שניות לפני שנפל חלק מהטיל בתוך המיטה שלה. אז שלחתי את בזמן הזה שלחתי את הילדים שלי לצפון עם הגרוש שלי, אני נשארתי באשקלון, דאגתי לאישה הזאת בעצם, והבת שלה, הלכו למשפחה, הביאה לי את המפתחות של הבית, אני הוצאתי פוסט בפייסבוק, פוסט של עידוד, אוקיי? לעודד אנשים שברחו מאשקלון, שעזבו את הדירות שלהם, ופשוט הוצאתי הודעה שמי ששכח משהו דלוק, מי שצריך משהו, שאני אלך לבדוק שהכל בסדר, אני מוכנה ללכת, שלחו לי הודעה. נדלק הדוד, השאירו, לא יודעת מה השאירו.
שכחו את הבוילר.
שכחו את הבוילר, לא משנה מה שכחו, אני אלך לבדוק. אין פה זה, זה נטו לעזור. אם יש סבתא או מישהו שצריך טרמפ לאנשהו.
שכחו את הסבתא.
שכחו את הסבתא, מישהו צריך טרמפ ממקום למקום. לא משנה מה. הוצאתי פוסט כזה, שמתי את התמונה של הבית הרוס או של שנפל בו טיל, שלא הכל, שזה שאני מתווכת, תראו אותי כשליחה שיש לי יכולות פה בשבילכם. כי אני מכירה כתובות, כי אני מכירה אנשים ואנשי מקצוע ובעלי נכסים, תפנו אליי ואיפה שאני יכולה, אני יעזור. ומתוך זה, יצא גם עסקה בזמן הזה, שזה לא מובן מאליו. לא ציפיתי שאני
מדהים. עושה מעשה טוב.
יצא בסוף עסקה. אז התקשרתי ללקוח, לאחד הלקוחות, שהוא היה פייטר, כי מי שמשקיע, מי שקצת מבין, שתקופות משבר, זה התקופות הכי טובות למצוא מציאות. ווואלה, זאת הייתה מציאה. האישה הזאת לא הייתה מוכל לשמוע על הבית, לראות אותו, היא לא רצתה לדרוך רגל יותר בבית, זה אחרי שיצא ממנו. הוא היה בית באמת הרוס מכל כיוון. הבאתי קונה, ואנחנו רצים, עוצרים כל שנייה בין הזקה להזקה בדרך לבית, כי כל היום הזקות. אז צריך להראות את הבית שתי שניות לפחות, לפני שהוא קונה סופית את הבית. הוא היה מוכן לקנות את הבית בטלפון, אבל בכל זאת הגיע לראות. וכל הדרך, עוצרים, רצים לתוך בניין, ממש כמו באיזשהו סרט רע. וככה איכשהו הגענו לבית, מהר לראות, רצנו עוד הפעם, הזקות, רצים לרכב, הסתתרנו עד שתוך שבוע עשינו עסקה. אבל לא, לא ידעתי, לא ציפיתי, לא חשבתי, אבל הבנתי שעל ידי עזרה, בסופו של דבר אני בן אדם מאמין.
ובכלל ללכת לראות נכסים והזקות ו...
יכולתי להגיד, להישאר בבית ולהגיד, אוקיי, אם הילדים שלי היו, אני לא הייתי יוצאת. אבל הוצאתי אותם מאשקלון, ממש בשבוע הראשון, ויצאתי להראות נכסים.
התעוררה לביאה בתקופה הזאת. כאילו, אתה מבין? לקחה את הילדים שלה לגרוש שלה, היא עם אבא שלהם, והיא פשוט החליטה להרים את אשקלון על הרגליים.
מדהים. זה מטורף. לא, זה מדהים.
באמת,
זה, מדהים,
זה כאילו,
מדהים,
וואו.
אני באמת, מרבית האנשים התכנסו בתוך עצמם, היו יוזמות חברתיות מדהימות בכל הארץ, אבל מדהים, מה שאת מספרת פה זה, אוקיי, בואו אני אעזור לכם נקודתית בדברים.
ממש ביום יומיים הראשונים, ממש.
בדברים שגם אף אחד לא הבין מה הוא רוצה מעצמו.
אף אחד,
אנחנו כולנו לא יודעים. מה קורה היום באשקלון?
עכשיו יש אווירה קצת יותר מנוחה, אבל...
כי אנחנו כבר... התרגלנו כבר שגרה. עברנו 251 ימים מאז שהשבת הנוראית הזאת, ואת ספרת לנו שגם המשרד שלך גדל.
כן, כן.
כלומר, כן התחילו עסקאות, אנשים קונים באשקלון, סליחה שאני...
קונים.
בואו נתחיל רגע נגיד כמה נתונים, וואי, לא להאמין שכבר 10-2. כמה תושבים באשקלון?
כ-160 אלף תושבים, אולי טיפה יותר, אוקיי. אבל אנחנו כ-160 אלף.
קצת על אשקלון כאילו ב...
אנחנו עיר על חוף ים, עיר הדרומית, חוץ מעזה, כן? שדרומית על חוף ים, עיר מהממת, אנשים, אני חושבת, לא מודעים כמה שהיא יפה, עיר מתפתחת, יש בה עדיין המון הזדמנויות מעולות להשקעות נדלן, עיר שעוד לא מצטה את הפוטנציאל המלא שלה.
לדעתי גם עיר שתתפתח במיוחד אחרי השנת מלחמה הזאת.
כן.
קורה שלא נגיעו לשנה, אבל היא תתפתח. כי ברגע
יש צפי, כן.
כי הפעם לא יגידו, אוקיי, עברנו מבצע, בואו נחכה למבצע הבא בשביל לחשוב על המיגונית ועל הממד.
נכון.
ואם יגידו את זה, סגרו את העיר. סליחה שאני...
לא, אז יש הרבה אמת
בדבר אחד. גם מלא פרויקטים חדשים, הם קודם אמרת שכונת עיר היין, כאילו יש שם שכונות חדשות לגמרי.
נכון, יש את עיר היין, עיר ימים, שהיא שכונה הכי צפונית, צפון מערבית באשקלון.
כבר נושקת לאשדוד, נכון?
נכון, רובה היא מחיר למשתכן, אבל שכונה מאלפת. יש לנו טיילת לא נורמלית, מי שאוהב לרוץ. יכול לרוץ, בלי סוף, ולאורך הים.
אבל כיוון צפון שירוץ, לא דרום.
לא, שירוץ זה שני הכיוונים, כל טוב. מי שמאמין לא מפחד, נכון? אז האווירה קצת יותר נינוחה, אני לא אגיד טובה, כי אנחנו עדיין במלחמה. אבל למשקיעים, באופן כלי לא רק למשקיעים, מי שרוצה לקנות, כרגע יש הזדמנויות לנדלן שהן טובות, כי מה לעשות, כמה אפשר לשבת על הגדר, כמה אפשר לעצור את התוכניות ולא לעשות כלום. כמו שהיה לנו את הקורונה, שקצת זעזע אותנו ולא ידענו מה לעשות, אז קצת נתקענו.
השתגרנו, השתגרנו.
השתדרגנו מאוד.
לשאלת השאלות
שאופר... אבל השתדרגנו בזכות זה. בזכות הקורונה, יש הרבה שיפורים.
נכון.
לשאלת השאלות שאופר תמיד אוהב לשאול...
מה אני אוהב לשאול?
נו, כל פעם אני אומרת את זה, וכל פעם אתה עונה.
מה, משחק הסיטואציות?
לא, המחירים.
אה, נכון, המחירים הם סבירים, נכון? הם לא...
דירה חדשה נגיד, הם 4 חדרים, פרויקט חדש, סדר גודל.
סביבה 1.9-2 מיליון, זה לא כזה... 4
חדרים.
זה לא מקבלן, זה יכול להגיע...
4 חדרים, אני מדברת על מחיר יותר זול מ3 חדרים, באזורים הרבה יותר זול מ3 חדרים, הרבה.
זה, אנחנו מדברים אם זה מקבלן. יד שנייה, יש גם ב-1.7.
גם עוד מעט תלוי בפוטנציאל של יד שנייה, כי מן הסתם בלי ממד או...
לא, במחירים האלה אנחנו מדברים עם ממד.
לא, אבל נניח אם אני הולך לדירות שיש להם, ניקח מגורי, בנייני רכבת נקרא לילד בשמו.
אוקיי.
שיש להם שם פוטנציאל מתישהו, לא יודע אם בשנתיים הקרובות, אבל מתישהו להיות משודרגות. אז שם המחירים כרגע יותר נמוכים גם כן.
נכון, משמעותית. הכל תלוי במסלול להשקעה שאתה רוצה להיכנס אליו. יש כל מיני השקעות.
אם אני משקיע, נניח, סליחה, אם אני משקיע, נניח, ואני רוצה דירה, יש לי נניח את 1.5 מיליון שקלים, אז כנראה אני יכול למצוא דירת שיקון, סליחה.
לא, דירה עם ממד.
ב1.5 מיליון שקלים יכול דירה עם ממד?
בטח.
מה הסחירות שאני יכול לקבל לכזה דבר?
הצועה שלנו היא לא טובה, אבל צריך לקחת את זה בחשבון.
אבל היא תעלה.
באיזשהו שלב היא תעלה, אבל ההשבחה שלנו, אנחנו כרגע צריכים להסתכל על השבחה, שבגלל שלא מצינו את העליית מחירים האמיתית שלנו, ובאמת יש לנו עוד לאן לעלות, אז במחירים שלך יש עם ממדים.
ונכסים נניח יותר זולים בלי ממדים יש?
800 אלף, 850.
ושם בטח השכירות סביב 2,700, משהו כזה.
נכון, נכון. יחד עם זאת, צריך להבין שכמשקיע, מה אתה מצפה? מה התאום ציפיות שלך עם עצמך? מה אתה מצפה לקבל?
את אומרת לי, משקיעים, אל תרוצו רק לחיפה ולבאר שבע, בואו לאשקלון.
חד משמעית בואו לאשקלון.
כי המחירים שדיברה קרן, זה מחירים של חיפה ובאר שבע.
אנחנו עיר של ים בסוף. כן. ים, וטיילת יפה. עיר שהיא פשוט יפה, וזה, נכון. זה כמו לגור בנופש. מי שבא לאשקלון...
באמת, מקבלים ארוחת בוקר כל יום?
אני, אם תעשה איתי עסקה, אני אעשה לך ארוחת בוקר באהבה.
כל יום. אבל כל יום, אני רוצה שנה ארוחת בוקר.
אני חושב... בכיף, למה לא?
וואו, קרן, אנחנו צריכים שהגבר תגיע פעם נוספת, קצת לקשקש יותר על אשקלון, להכיר אותה יותר.
יהיה פאנל גם על אשקלון, וגם אני נוסעת לאשקלון, להשתרה לנו קצת יותר מקרוב. מדהים. נסכם בשאלה.
עוד דקה זורקים אותנו בתחנה.
בסדר, הנה, לאן, מה החלום הבא? או מה החלום?
להיכנס לענף המסחרי.
וואלה.
להיכנס לענף המסחרי, נדלן מסחרי. אני, יש לי נגיעות במסחרי, אבל לא, לא ברמה, לאן שאני רוצה להגיע. כן, רוצה להרחיב בזה.
מדהים.
גלית קלמן, מתווכת העיר אשקלון.
יצאנו עם תמריץ של מוטיבציה, לא?
כן, כן, לא, מדהים, מדהים, מדהים. תודה רבה שבאת אלינו מאשקלון.
בשמחה.
תודה רבה, קרן.
תודה רבה לכם.
251 ימים בתוך המלחמה, 120 חטופים. מקווה שהמספר הזה ירד ורק בבשורות טובות.
אמן, אמן.
חם היום בחוץ, לא לשכח לשים כלי עם מים חמים, לחתולים, לכלבים, לציפורים. מאוד מאוד חם. אנחנו כאן שבוע הבא, מיד אחרי מקשימי החלומות עם גידי לויתן, אחרינו ענבל רעם בסקיני מינוס. תודה רבה לכולכם, סוף שבוע נעים, בריאות ואושר.
ראשי, קינה, אהוב ותמונות עוברות במהירות. אתה רוצה לחיות, אתה רוצה למות, כשאתה לבד זקוק לאהבה. אתה פתאום מרגיש עוד יש לך תקווה. קם מתוך שינה, מביט בלבנה ששם ראשית